הצעירים קצת פחות, ודאי זוכרים היטב, בסוף אותו שבוע הייתה התנגשות בחייו של שלמה ארגוב. חמישי בלילה ככה, עליו השלום כבר, שנים ארוכות עוד. וביום שישי התחילה בעצם המלחמה. אנחנו בקריית שמונה, ביום שישי, זו הייתה תקופה ארוכה של שנתיים, משהו שגרנו שם, הם היו ככה, של תאר בכלל, כל התקופה, את הקטיושות, את כל ה... ביום שישי, בכל הקדמה של שתי שניות כדי להגיע להתחלה, אני יודעת למי זה מוקדש, זה כל כך חשוב. באותו יום שישי, ממש קרוב לשבת, קיבלתי טלפון מהרב צפניה דרורי, השם ימיו ושנותיו בטוב.
אמן.
והוא אמר לי, כך נראה, נשארו בישיבה שיעור א', והמבוגרים, ג' וד'. 99% שלא הולך להיות חשמל, הכל הולך ליפול. אנחנו כבר התחלנו להרגיש, לא חשבו על מלחמה ממש, אבל היה ברור ש... בוא נתחלק שבסביבה שלישית, עד אז מן הסתם כבר שום דבר לא יחזיק, לא נדבך, לא כלום. אני אהיה עם המבוגרים, אתה תהיה עם הצעירים. הם הגיעו אליך לסביבה שלישית. ושמחנו מאוד מאוד, שמחה גדולה. הגיעו אליי החבר'ה של סוף שיעור א'. וישבנו בסביבה שלישית, בסביבה שלישית מרוממת מאוד, אני זוכר את הניגונים. ובשלב מסוים, לא היו הרבה. לא היו הרבה. לא היו יהודים זה הרבה. הייתם עניין וחצי. ובשלב מסוים, אנחנו מעריכים לתוך החושך ושרים מהצהריים כבר. אני הייתה... קשה קצת להבין, כזה, כאילו שהמלחמה התחילה, בקריית שמונה הרגישו שהגאולה הולכת להתחיל, שמשהו הולך להתרחש. והיא הראתה ריתקה כמעט. נשארנו שם... וכל מה שאני רוצה להגיד זה שהיינו בסעודה שלישית מרגשת מאוד ובשלב מסוים מזעיקים אותנו, אשתי נכנסת ככה ואומרת שטלפון מהישיבה, האוטובוס מחכה בין הישיבה לבינינו שהחבר'ה ירוצו, שיהיו יד עמדים והם מגויסים. סוף הסיפור הוא שחמישה חבר'ה אותו שולחן בסעודה השלישית לא חזור מהמחנה. זה היה ביוטט בסיבן. הם יצאו מסעודה השלישית. הם יצאו מגם כי אין רגעי יצר מוות. לא זוכר סעודה השלישית. יותר מרוממת שהייתה, אבל... חמישה חבר. יצאו... טור, בדרך לסולטן יעקב, בטור של יום. וגם כל הפלוגה. זהו, אז יהיה השיעור כולו מוקדש. יהיה שי, כל החבר'ה, יורם בן שושנה. היה באותו זמן, באותו יום.
אתה יכול להשלים שנייה?
בטח, זה החיה שלך.
כן. באותו יום שישי. היה ברית של הבן הבכור שלי, ברק.
שברק?
וואו. ברק זה יכול להיות.
ברק, שאחר כך נפל בגוש קטיף.
ואני יצאתי מה... אני הייתי מ"פ, אני לא זכיתי להיות אברך, לא בקריית שמונה ולא בשום מקום אחר. הייתי מ"פ בגולני, בגדוד 51. והפלוגה ישבה למעלה בחרמון.
בכל רב.
ולברית, ל... שעה אחרי הברית מתייצב ג'יפ ליד הבית ברמת גן ועולים למעלה לחרמון. כשהרב צפניה דרורי קורא לך כמה שעות לפני אותה סעודה שלישית, אני חוצה עם הנגמשים של הפלוגה את קריית שמונה דרומה לאיילת השחר, כי באיילת השחר היה שטחי כינוס. וביום ראשון בבוקר אנחנו יוצאים למלחמה, עוברים את הגבול ליד קיבוץ יפתח, עוקפים את קריית שמונה מצפון, ושם ליד מוצב הבופור אנחנו נלחמים בכמה מוצבים. אחת המחלקות של פלוגה אחרת נכנסת לתוך שדה מוקשים, ואנחנו נכנסים לתוך מבצע חילוץ מאוד מסובך, אני לא אעריך פה עכשיו, אבל יורם הוא חובש עצמי בפלוגה, והוא נכנס לתוך השדה מוקשים כדי לטפל בפצועים שנמצאים שם בתוך שדה המוקשים, ובטיפול שהוא עושה הוא בעצמו נפצע בנו.
יורם בן שושן. אז יהיו כל דברי התורה, כל הלימוד שלנו. אני מה זה? תורה של נצח, 35 שנה אחרי אותו שבוע. בפנים, 35 שנה האלה הצטרפו. כל המצטרפים שהצטרפו. ואנחנו מכוחם ממשיכים הלאה, ללמוד תורה וללמוד דווקא את השיעור של עכשיו, השיעור של עכשיו הכי נכנס. יהיו הדברים, עילוי לנשמותיהם הקדושות והטהורות, שנזכה בעזרת השם באמת באמת, לראות כבר גאולה שלמה.
אמן.
הקרב של סולטה. נכון, אני מזכיר שבאותו הקרב בסולטן ליד, עד היום יש לו כמה נדרים. אנחנו ממשיכים, 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 אבל צריך לזכור את זה. נו, אז באמת. כנראה שלזה התכנסנו. טוב! אנחנו, אני אעמוד, אני מבין שככה... אז נמשיך, ברוכים הבאים לכולם, קודם כל רק נזכיר בעזרת השם, התוכנית של מחר לא מתחילה מוקדם, כרגיל, אלא מתחילה במנחה, בשיעור הראשון מיד אחרי מנחה, 6:45, נתחיל את מחר, לא רק בבית מדרש, אלא עם נשים זמנות, אז מחר 6:45, נתחילים בתפילת מנחה, יום שני מוקדש לתפילה. ענייני תפילה ואגדות התפילה, ואחר כך סידור, סידור, אז מי שיש לו בבית סידור שיביא, סידור, סידור מלא. אנחנו חוזרים לפרשה, אני רוצה להתחיל במשפט שבו דיברנו בשיעורים הקודמים, משפט אחד, ומיד אחריו להיכנס לשאלה אחת או שתיים שמתוכם אני רוצה ללמוד את הפרשה מחדש. פרשת שלח מתחילה במילים, יש חומשים לכולם, יש חומשים מצוין, יש לי פרשת שלח מתחילה במילים וידבר השם אל משה לאמור, לא נראה היום הרבה פסוקים, אבל יש חומשים, ויכנסו בעזרת השם, אני לא יודע אם אני אכנס כל העניין. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען וכו'. רש"י, הראשון המתייחס לעניין, השני בפרשה, אומר על המילים שלח לך את המילים הבאות. שלח לך לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. צריך להבין את דברי רש"י האלה. כל פעם כשהתורה אומרת את המילה לך, צריך להבין מה באה המילה לך להגיד. למשל, לך לך. מארצך או ממולדתך או מבית אביך. מספיק היה להגיד לך. מה באה התורה להוסיף בלך לך? שם אומר רש"י, לך לך להנאתך, לטובתך. שם היה ברכה. כאן, על פי פשוטו של מקרא, רש"י לא בוחר בדרך הזאת, אלא בוחר בדרך אחרת, והוא מסביר מיד לה. לפי רש"י, אשלח לך כאן, לא בא לרבות להנאתך, אלא בא למעט, לדעתך ולא לדעתי. רש"י מסביר את עצמו. ספר דברים בפרק א', חוזר משה רבנו ומספר את סיפור המרגלים. ושם מספר משה רבנו סיפור אחר לגמרי. שם הוא מספר, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו לעבוד וכולי. זאת אומרת, ברור לגמרי, שהיוזמה על פי התיאור בספר דברים היא יוזמה של העם. ותקרבו אליי ותאמרו נשלחה. ואז אומר משה רבינו ויתר בעיניי דבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד, איש אחד לשבת וכו'. לעומת זאת, כשאתה קורא את הפסוק בפרשת שלח, ועל שמה הפרשה, ברור שהיוזמה היא של הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, הלכה בא ליישב את הסתירה. לך פירושו לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. ורש"י מסביר את עצמו, אני קורא מלפנים. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבו אליי כולכם וכולי. ועכשיו ביטוי מאוד מעניין ברש"י. ומשה נמלך בשכינה. היה איזה קונסוליום, התייעצות. ומשה נמלך בשכינה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה. אני אמרתי לעם ישראל שהיא טובה. הארץ הזאת שנאמר, ילד חנון עם מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. והם מתלבטים פה עכשיו. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשו. עוד מעט אני אחזור למה שדיברנו מקודם. בהמשך רק נזכיר אותו במשפט כדי לשלם את הכל. אבל אני מתחיל עכשיו דבר חדש לגמרי. אני קשה לתפוס מה כתוב. משה רבינו נקרא בסוף הפרשה הקודמת עבד נאמן. בכל ביתי נאמן, לא כן עבדי משה. יש אהרון, יש מרים, יש אומר הרמב״ם, כל הנביאים, ויש נבואת משה. אתם יודעים מה הגדרה של עבד נאמן? עבד נאמן זה שאין לו דעת משלו. דעתו היא דעת אדונו, הוא כבר מזמן צינור של דעת אדונו. מה הפשוט של כל העניין הזה? לדעת מרגלים, לכל מי שחושב שהיא לא טובה המילה הזאת, נטור, מרגל, המילה מרגלים תופיע בפרשות הבאות, בצורות הכי מכובדות שיש, משה שולח מרגלים לרגל את יעזר, יהושע בהפטרה ישלח שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את יריחו. בהדלפה, אבל לא לדבר על זה, נמסר לנו מחז"ל שזה היו פנחס וכלב. אז זה חשוב מאוד לרגל. אז בעצם, ממה נפשך? אם זה דבר נכון וטבעי, אז למה הקדוש ברוך הוא מכתחילה לא מציע את זה? מה הסיפור? עם ישראל בא, משה נמלך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא נמלך, זה תן לו תשובה. אם אני בא אליך להימלך איתך במשהו, אז אני רוצה לקבל ממך תשובה. לא מגיע לו כמו משה רבנו. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא ושואל אותו, יש פה אנשים רוצים לעשות פסח, הם טמאים, נכון? בפרשה האחרונה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? איש איש! מה אומר לו? לדעתך! אני לא מבין מה הולך פה. מה הפשט של זה? אין איזה אח ורע במקרא, זה לא פה. וצריך להבין בכלל, כשאנחנו מדברים על חטא המרגלים, התורה היא נצחית. וכל עוד בתורה היא נצחית, היא לוקחת אותנו כל הזמן. חטא המרגלים, צריך להרגיש את זה בלב. אותו הלילה ליל תשעה באב. אנחנו סוחבים איתנו את חטא המרגלים, 40 שנה עקוד בדור, אנחנו סוחבים איתנו את חטא המרגלים כל שנייה ושנייה. צריך להבין את העומק שלו. אז בעצם משהו פה, ועדת חקירה צריך להגיד, משהו פה לא מובן בהתחלה. צובה, לא צובה, צובה לדעת משה. כדי לנתח משהו אתה צריך לומר מקביל, אין מקבילה. שאלה נוספת, שהיא כמובן, איך יכול להיות, זה לא השאלה שדיברנו עליה מקודם אני אדבר את מה שאמרנו מקודם עוד בעד, אבל השאלה הכי פשוטה שכל אחד שואל כשהוא מגיע כאן לפרשה הזאת, נבחרים אנשים, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. הייתי מספר לכם שהרמטכ"ל מינה 10 אנשים לשליחות המודיעינית הכי חשובה היסטורית. היינו מוכנים לתת קצת פרגון ולהגיד שהוא מן הסתם בחר את האנשים המתאימים? טיפה. משה רבינו בוחר את האנשים המתאימים לדעתו על פי השם. והם חוזרים והופכים להיות אלה שגרמו לנו את הבחייה לדורות. משהו פה קיצוני, לא? צריך להבין את זה, איך זה מתרחש. הפער הוא קיצוני מדי. אל הפער הזה אני אוסיף תוספת שבה עסקנו היום בלימוד לפניכם. אני מודה שאני לא שמתי לב אליה אף פעם עד כמה היא חזקה. עכשיו דיברנו על הפער בין המרגלים כשמשה שלח אותם לבין איך הם חוזרים. אבל אמיתו של דבר, מי שזוכר, מגלה משהו מאוד משונה כבר בהתחלה. ומי שהיו בה קודם, אז אני חוזר על זה לשנייה, וזה מאוד חשוב כי זה מובן לכולם. אבל כשמשה שולח את המרגלים, כמו שאמרנו, אז הם היו כולם אנשים, ראשי בני ישראל, אותה שעה אומרה שהם כשרים היו, עכשיו. אבל מאידך, אנחנו כולנו יודעים, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, דיברנו מקודם בפרקי אבות. ורש"י אומר מיד שהוא מוסיף לו יוד, ואמר לו, יוד קי, יושיעך מעצת עבדים. זאת אומרת שבשעה שהוא שלח אותם, עכשיו אני לא מדבר עליך הם חזרו, בשעה שהוא שלח אותם הוא כבר ידע שיש עצת עבדים. אתם מבינים את השאלה השלישית אחרי שתי השאלות? תעשו טובה, תנו לי רגע צילום רנטגן למה קורה בשעה ההיא. נראה שעושה לנו עוד יותר קשה את החיים. בוא לעמוד ככה.
החלום זה הגזרה.
החלום זה הגזרה, תעקבו את הגזרה שלי. אתם מבינים? וידעו, יותר יותר, אפשר לחנוק את ה... אבל בוא רגע להאמין, נראה שהיא עוד יותר מקשה לנו. בסוף הפרשה, ראינו את זה מקודם, בסוף הפרשה כתוב, כשהמרגלים חוזרים, לא בסוף, כשהם חוזרים, אז כתוב וילכו ויבואו אל משה, ויאמרו. אז אני שואל, מה זה וילכו ויבואו? ויבואו, וישובו. כמו שכתוב אחרי, וישובו מתור הארץ. וילכו ויבואו. אומר רש"י, מעניין מאוד, מה ביעתם לרעה הפליחתם? לרעה. אז אם משה רבינו מזהה, למה הוא שולח? ועכשיו תעזבו את משה. מי אתם 12 המרגלים? אפשר להבין. מה קורה בשעה הזאת? בשעה לפני צאת הכוכבים של כ"ט סיוון שלכם. לדבר השליחות. נכון, אנחנו היום מקימים ועדת חקירה. אז מה הייתה השליחות? בעצם השליחות מתחלקת לשתי מגמות, שני חלקים יש בכתב השליחות. יש שם שבעה פרטים, מהארץ, השמנה, הטובה, רעה, הערים, אבל בעצם מי שהתבונה, היא מחולקת לשני חלקים. חלק א', לברר את הפרטים בנוגע לכיבוש הארץ. הדרך, נכון? החזק הוא, ערפל, המעט, עם רב, הבמחנים, אם במבצרים. בעברית אחרת, איך להכין את הכוחות. נכון, איתן? איך מכינים כוחות. זה החלק הראשון. אמס? בסדר, מפקדים, מקובל, מקובל. איך מכינים כוחות? קיבלת. חלק ב' בשליחות הוא חלק אחר לגמרי, שהוא נשמע מוזר. שם הוא מבקש לברר פרטים לגבי הארץ עצמה. יפה הארץ, יפה. איך? והפירות, שמנה, שמנה, רזה. החלק השני זה אודות הארץ גופה, והחלק הראשון זה לגבי הכיבוש. החלק השני קצת משונה. קודם כל, שואלים כבר הראשונים, חבר'ה שנמצאים 200 שנה במצרים. לא היו להם תמונות של מוות. ולא היה צריך מודיעין ללכת ולהחזיר 12 מרגלים עם אשכול ככה ארוכים במודיעין ושושו. זה יותר קשה. כשרבנו לא מסתפק ותגידו אם הארץ טובה, אלא תביאו ותראו לנו מפרי הארץ. כתוב בפסוק, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. שואל הרמב"ן, מדהים, למה והתחזקתם ולקחתם? מה, כי זה כבד? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ? שואל הרמב"ן, מה זה והתחזקתם? אומר הרמב"ן, להיכנס שם בין הנפילים ובני הענק, זה סכנת נפשות. והתחזקתם, אל תפחדו, שווה לסכן את הנפש, כדי להביא הלאה את האשכול. מפקדים, זה מקובל עליכם? שווה לסכן חייל אחד, כדי להביא את האשכול. אני יודע שאינה דומה שנייה לראייה, ואם נראה את האשכול נעשה וואו. ירושלים אומרים על מיליאן. איזה פירות. בסדר, נו. זה שווה לסכן? הרי זה פשוט שזה סיכום. הרמב"ן אומר מפורש, ועל כן אמר והתחזקתם. למה להסתכן? אני רוצה להתחיל את הכל. אנחנו לא רחוקים משבועות. בשבוע שעבר ניסינו לדבר על הפרשה, פתאום ראינו שאנחנו עדיין בשבועות. אז אנחנו לא יצאנו משם. זה הולך לאט לאט, אי אפשר להשתחרר מטראומה טובה כל כך. שנזכה לא להשתחרר. כשהגענו להר סיני, אמרנו נעשה ונשמע. יסוד אדיר, 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 שצריך ללמוד אותו לעומק. מה בעצם, מה קו פרשת המים בפרשת המרגלים? מה לא היה לפני? הרי בפרשת המרגלים באים ואומרים, וינסו אותי זה עשר פעמים. מופיע בספרים שכמו שאצל אברהם היו 10 ניסיונות והעשירי היה קשה מכולם, עקדת יצחק. גם 10 הניסיונות של ישראל במדבר, העשירי הוא הגדול של ישראל. איך אומרים חז"ל בשם הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, בבקשה ממך עמוד לי בניסיון זה. שלא יאמרו ניסיונות הראשונים לא היה בהם ממש. חבר'ה יגיד, אבל כנראה שזה משהו אחר. גם פה זה משהו אחר מהותית. אני רוצה לנסות להבין לך. הרי בעצם צריך לתפוס, אני עוד רגע אחזור למה שהתחלתי עם הר סיני, בעצם צריך להתחיל לנסות לתפוס, שאלנו מה זה לדעתך, אבל הדבר הראשון שצריך לתפוס, למה למשה כל כך חשוב לשלוח? מה זה נמלח בשאלה? מה פה שהקודש ברוך הוא אומר לו, כן תשאל, מה העניין פה? כולנו זוכרים שכשעם ישראל היה בהר סיני, הם אמרו, נו, כל אשר דיבר השם, נעשה, נשמע, נשמע. מעניין, פעמיים לפני כן כתוב, כל אשר דיבר השם נעשה, וכולם אמרו נעשה ונשמע. כי זה הנקודה שהייתה הנקודה הגדולה. כשאמרו נעשה ונשמע, ירדו מלאכים, נכון? כמה מלאכים? 120 ריבוא. למה 120? שני כתרים לכל אחד ואחד. כתר אחד כנגד נעשה, כתר אחד כנגד נשמע. רז שמלאכי השרים משתמשים. האמת היא שלפי ההבנה הרגילה של נעשה ונשמע, אני אף לא הבנתי למה הביאו שני כתרים. אני תמיד הבנתי שנעשה ונשמע פירושו שנעשה גם לפני שנשמע. נכון שכך אתם מסבירים? אז מה צריך להיות הכתר? אחד, נעשה. אנחנו לא צריכים לשמוע לפני, אנחנו עושים. מקבלים אור מלכות שמיים, באהבה. אבל אם נעמיק, נבין מה שמופיע בספרים, שנעשה ונשמע זה בעצם שני דברים. לשמוע במקרא זה לא רק טוליסטים. דיברנו על זה היום בשמע ישראל. לשמוע זה בעומק יותר להבין, לקבל, להתמודד, לעסוק בהבנה של זה. משמע, תשמע, נשמעים לך הדברים. סוגיה נקראת שמועה. להבין את השמועה. מעתיקי השמועה, זה תורה שבעל פה. זה העברת הסברות. זה אגב גם הדבר הפיזיולוגי הכי חזק. העיניים רואות, חובות. האוזניים, משום איזון, האוזניים כל שומעות כל אחד ומאבדות אותו. הם לא קולטות שני קולות יחד. עכשיו הם מחברים את הקולות. זו פעולה של שמיעה. כאן יש יסוד מאוד מאוד גדול. יש עבודת השם של נעשה. נעשה זה מה שאנחנו קראנו עד היום כאילו זה דבר אחד. נעשה כי אתה אמרת לי בראש. ביטול, נעשה. אתם רוצים דוגמה לנעשה? הקדוש ברוך הוא אמר, דבר אל בני ישראל וייסעו. אז נחשוב מן המנדה, נכנס לים. לא מופיע שם שום סיפור שנשלחו מרגלים לבדוק את גובה הגלים. לראות האם יש אפשרות אחרת, איזו אופציה עם הליקופטר עם משהו. כל הניסיונות הקודמים עדיין היו בנעשה. אתם יודעים מה זה נשמע? זה ניסיון אחר לגמרי, שהוא קשה לאין ארוך. נשמע אומר כך, תראה יהודי, אני מצווה עליך, ואני רוצה שתבין, אבל אל תזכיר לי. אני אגיד את זה יותר חזק. אני רוצה שתיכנסו לארץ, כי אני אמרתי שהיא טובה. תשמעו הפוך ממה שרגילים תמיד. אבל אני רוצה שאתם תרצו שהיא תהיה טובה. אני רוצה שעבודת השם שלכם תהיה כזאת שהיא בקבלת עול מוחלטת, אבל אני רוצה שתכבשו את הארץ בדרך הטבע. אני לא רוצה שתיכנסו לים בדרך הטבע. בדרך הטבע לא נכנסים לים. לכן אני לא שולח אתכם לבדוק גובה גלים. זה ניסיון של נעשה. הניסיון של המן היה של נעשה. הסלב היה של נעשה. כשמח הוא לא שלח אותנו לבדוק מה תהיינה ההשלכות הגאו-אופטיות של מכת הברה. עכשיו אני מתחיל דבר חדש לגמרי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתיכנסו לארץ. זאת הארץ שאני אמרתי שהיא טובה. ואני רוצה שאתם, גם הנשמע שלכם, יהיה באותו הביטול של המעשה. תפעיל את השכל, ותפעיל את השכל כדי לכוון את עצמך לשכל האלוקי. אני אסביר את זה במילים פשוטות בחטא המרגלים. הרמב"ן אומר, רמב"ן ידוע, שהמרגלים חזרו ודיווחו דיווח אמת, פר אקסלנס. הכל אמת. אז העם הערים בצורות גדולות מאוד. תואל הרמב"ן, הם רק הוסיפו קצת. פלפל קצת. הם רק אמרו אפס כי אז העם, הם רק אמרו איזה ככה תוספת. הם אמרו לא נוכל לעלות. האמת היא שכשמעמיקים בפסוק, זה לא רק תוספת, תשמעו טוב. הם חזרו ונתנו דיווח אמיתי. מה אתה רוצה ממרגלים שאתה שולח, אם לא שיחזרו עם דיווח אמיתי? הם הפעילו את השכל, ועברו 40 יום, הם פעלו נכון. הם לא רק הוסיפו, יש מעלו בשליחות. השליחות הייתה לראות איך כובשים את הארץ. עצם השאלה איך כובשים את הארץ אומרת כהנחת יסוד, ודאי שאפשר. הדיון הוא רק איך. עצם התשובה שלך לשאלה אם אפשר, היא כבר פשע. כלומר, אתה מעלה את האקסיומה הברורה שהקדוש ברוך הוא קבע, והופך אותה לשאלה. אין תפילה יותר גדולה מזאת. אבל אתם מבינים את הניסיון? כל עוד לא אמרת לי שאני צריך להגיד את הספרות, לא הלכתי להגיד ספרות, הייתי הולך לארץ. אבל ברגע שאני זה שצריך להגיד את הסברה, ואני רואה שלדעתי אי אפשר, אז מה לעשות? לא להגיד שאי אפשר. מסובך, לא? מה אתה רוצה ממני? אתם יודעים מה זה חטא המרגלים? למה שולח אותו משה רבינו ללכת לראות כמה הארץ יפה? עד היום משרד התיירות זה עם הסימן הזה של האשכול, נכון? ככה זה יפה. אז זה טוב ללכת על זה עם הוולבו, עם הישנים של משרד התיירות, ככה זה יפה מאוד. זה נחמד. אבל למה צריך להסתכל בשביל זה? זה טוב לטוריסטים. מאוד מעניין, אגב, המילה טור, in English is the same. ידע אישי חינם, המקור זה לא משם. טור פיקס, אותו דבר, טור. טור, טור, הכל אותו דבר. מאוד מעניין. מבין מה זה לטור? לטור לא רק את הארץ. לטור, זה מילה שפותחת את הפרשה שאני מסיימת אותה, לא תטור מרחבי ללוחם. לטור זו אולי התכונה הכי מיוחדת שיש באדם. אל תזלזלו בתכונה הזאת. האדם טר. אני כמעט הייתי אומר שהיא התכונה הייחודית שלנו כבני אדם. שלח כלב. שלח בעל חיים. למקום היפה ביותר. הוא בודק אם יש שם את האינטרסים שלו, הוא לא עומד ומתפעל מהנוף. הוא לא מצטלם באזור. הוא צריך לדעת אם יש מים, ואם יש לו אוכל, ואם האקלים מתאים לו. האדם רוצה לטור. השכל של האדם רוצה לטור. לא להיבהל, המילה לטור אוטומטית, בלי שתדבר הרבה, מושכת אותנו לכיוונים כאלה או כאלה. אתם מכירים את המושג? תחשוב באופן חופשי, שהשכל יהיה חופשי. הרשת המרגלים הולכת לחדש לנו חידוש, שלא בטוח שהוא יהיה נעים לכולם למשמעות. משה רבינו צריך לשלוח את המרגלים לדעתך. תשמעו מה כתוב בספרים קדושים. אתם יודעים למה לדעתך? כי אתה שולח אותם להפעיל את דעתם. זה צריך לבוא מדעתך. אתה שולח בפעם הראשונה שליחים למלא את רצון השם, להפעיל את מקסימום הדעה שלהם ולא ליפול באגו של השכל. כלומר, הם צריכים לחקור את כל מה שיש בארץ, לחפור, לטור. והם צריכים לעשות את זה שהשאלה אפשר או לא אפשר לא עולה. זה בלתי אפשרי, אלא אם כן אני שליח נאמן של משה. לאותה שנייה שאני מאבד את היותי שליח של משה, אני רק אגיד דבר נורא והיום עכשיו, השכל שלי החופשי, אל תעבדו על אף אחד, הוא מזמן לא חופשי, בשכל שלי יש אינטרסים. על מה אתם מדברים עם שכל חופשי? השכל שלי הוא שכל אנושי. ברור שיש בו נגיעות. ברור שהשכל שלי מושפע מדברים שקשורים אליי. שמשה יכול למשות אותי מים סוף, אני כבר יודע. שמשה יכול למשות אותי ממצרים, אני יודע. האם משה יכול למשות אותי מהשכל שלי כדי שהשכל שלי יהיה עובד השם? לא למשות אותי ולנתק אותי מהשכל, אלא לרומם את השכל שלי שהוא יהיה עובד השם. אתם מבינים איזו עבודה זו? זה עוד לא היה. עמוד לי מניסיון זה שלא יאמרו ניסיונות קודמים אין בהם ממש. זה הניסיון הכי קשה שלנו. אתם תופסים מה זה נעשה ונשמע למה זה שני כתרים. הנעשה זה כתר אחד. הנשמע זה כתר גוואלד. הם יכולים ללמוד סוגיה. הם אפילו מדברים תמיד על מיטב המוחות, מיטב המוחות כבר עוסקים 50 שנה בשאלה, מיטב המוחות עוסקים 3,500 שנה בכל סוגיה. מיטב המוחות! ואתם יודעים איזה מיטב מוחות הם מיטב המוחות שנשארים לכל ההיסטוריה שעוסקים בסוגיה? אלה שזוכרים שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה לירושלים. אתם מבינים למה הוא מסרה ליהושע? כדי שזה יהיה בביטול מוחלט. לא הנעשה, הנשמע. כדי שאתה תוכל להרים אותה, לדעתך, אתם שמעתם איזה מהפכה? לא בשלילה, בחיוב. לדעתך, שלח אותם לדעתך. תן להם להידבק בדעתך. משה אמת. חז"ל אומרים על הפסוק הידוע, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חז"ל אומרים שזה הפגישה בין אהרון למשה ורעך ושמח בליבו. חסד, אהרון ואמת נפגשו. וישק, צדק ושלום נשקו. וכך אמת נארץ. אני אוכל להישאר אמיתי עם השכל שלי? או שאני אפול בים השקט. השאלה היא אם אתה תוכל להישאר דבוק במשה. אני רוצה להגיד לכם שכשמעמיקים בזה, אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות הנפשיות שיש בעולם. יש לזה כל מיני שמות. OCD, שערת המוח, יש לזה כל מיני שמות. אתם מכירים את הפסוק שבו, בהמשך הפרשה, העם נכנס ללחץ, נכון? לפאניקה נוראי, נכון? המרגלים מתחילים לתאר, מה רואים שם? ואז כתוב ויעס, נו? ויעס קרב את העם אל משה. ויאמר, נו מה אומר? ויעס קרב את העם אל משה, ויאמר, אלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. בלי שרציתי עשיתי ככה ביד. אלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. פה מופיעה הכפירה הגדולה. דרך אגב, כלב אתה השם. סתם חיממת את אבי. הם לא כפרו לפני. הם רק אמרו עובדות, המלך יושב בארץ הנגב, הפליטי וזה. מה הוא אומר כלב? אז כולם זוכרים את המדרש של רש"י. כולם זוכרים, נכון? מה רש"י אומר? ויעס כלב את העם אל משה. מה פירוש המילים? ויעס. ויעס זה מה? ויעס שום אשתי. אז מה זה ויעס כלב את העם אל משה? אז רש"י אומר מה שכולם זוכרים, ויעס כלב את העם, השתיק את כולם. איך? עשה תרגיל, פטנט פוליטי, נכון? ראה שכולם נגד משה עכשיו, אז הוא עשה כך. לשמוע מה שידבר משה, צבח ואמר, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם. השומע היה סבור שבא לספר דמותות. ומתוך שהיה בדיבר על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גם ממנו, אוי, עוד מנדט. ואז אמר, ואנו קרא לנו את הים, והוריד לנו את המן, והגיז לנו את הסלם, הם עדיין בשקט, רוצים לראות מה הולך להגיד. הלא נעלה, נכון שכל המסבירים הלא נעלה, אנחנו יכולים? נכון? כתוב, יכול נוכל? הלא נעלה, נכון או לא? הלא נעלה, כל רע. רשי, הלא נעלה, אפילו בשמיים. והוא אומר, עשו סולמות, ועלו שם, נצליח בכל דבריו. אבל אם הוא לא אומר, לא נצליח בכלל. בשום מקום לא כתוב בפסוק, אני לא נעלה כי יש לנו כוח. זאת המצאה. בפסוק כתוב, היה אז כלב את עם אל משה. זה מדהים. והיה אז כלב את העם אל משה, השתיק אותם אל משה. ואני רוצה להגיד לכם רעיון פסיכולוגי פשוט, שאני הקטן מסבור, שאני חושב שזה אולי מתוך רשי, אבל זה לא מקדיר. אני לא יודע, פה כולם צדיקים, כולם הכל בסדר, תשמעו מי יודעים אם ככה מה אפשר לעשות. אתם מכירים שלפעמים המוח עובד כמו פוד פרוססור, או שהם יותר שכנים, או שאתם מכירים? אתם מכירים שיש שערה, רעש, תותחים, לא היה פעם, מישהו מכיר פעם מישהו שהיה לו? מישהו שלאשתו היה, לא מכירים? מכירים את הרעש הזה? מכירים את הרעש הזה? אתם יודעים איך אני מבין את הפסוק? ויחס כלב את העם. הוא פשוט השתיק להם את המוח. הוא דאג לשקט. והטיפול הפסיכיאטרי היה פשוט. משה. כל אחד שיקח קפסולה משה. כדור אחד בבוקר, כדור אחד בערב. ואם הוא ייקח קפסולה משה, יהיה לו שקט. הוא יוכל להישאר בכתר של נשמע. אתם שומעים איזה גבל? ואתם יודעים למה שלח משה רבינו את המרגלים להסתכן ולקחת את פרי הארץ? זה משונה, נכון? סיכמנו שלא היינו מסכנים משמע זה. סימן שלא הבנו את השליחות של המרגלים. המרגלים נשלחו רק כדי שהשכל שלנו, החוויות שלנו, התחושות שלנו לדעתך, שיעבור אל דעתם, תחווה את הטוב של הארץ. אנחנו צריכים לראות את פני הארץ. שווה להסתכל. כבר הזכרנו פעם שאין בכל הפרשה הזאת, ואלופו פעם אחת תחפשו את המילה מרגלים. אין. לא מופיע אפילו לא פעם אחת.
בספר דברים כתוב דבר.
וירגלו. היא לא מופיעה פעם אחת, ושם לא ברור שאם זה יושב בכלב או לא. כתוב, והאנשים אשר היו איתם מן התרים יהושע בכלב. מרגל זה לא שלילי, כבר סיכמנו, מרגל זה דבר חיובי. שזה התפקיד שלך. אתם יודעים מה ההבדל בין תייר למרגל? לא אמרנו. שלח תייר לצלם את מפלי היוסי. איפה פעם? איפה הוא?
לא,
עומד. או, היית שם. שלח תייר לצלם את מפלי היוסי. שלח תייר. נכון? יפה? וואו. אמרתי, מסכים? יפה, יפה. אתה ראית תייר הולך לצלם את מפלי היקוסו וחוזר עם הדיווח הבא, כדאי להזיז את הברז. המפל הימני ממוקם לא נכון. מלמטה אפשר לבנות מנהרה. עכשיו אני לא יודעים מה זה הכל. ברור. שלח מרגל למפלי היקוסו. תפקידו לבדוק מאיפה חותרים פנימה. אתם יודעים לשם מה נשלחו האנשים? לטור את הארץ ולחזור עם האלבום, סלפי. ולעשות כזה וואו! שזה ייכנס לנו בקישקש ולרוץ לארץ. אתם יודעים מה זה יאיו שילחם מעצת מרבים? אמרנו את זה טיפה בפרקי אבות, אבל עכשיו תשמעו, זה לא יאמן. איך שאלנו מקודם? שאלנו מקודם, לא מבין מה היה שם בשעיים. כשמשה שלח את המרגלים, אז הם היו אנשים כשרים, או שהוא כבר אמר, יאיו שילחם מעצת מרגלים. תשמעו טוב, כתוב באיזשהו מקום שהוא אמר, יאיו שילחם מעצתם הרעה? משהו מקום. מבינים מה מתכוונים? יאיו שילחם מהעצה הטובה שלהם. הם היו כשרים. תשמעו איזה גבל צפי, אתם יכולים שלא הבנו את ההתחלה? תשמעו. הם היו כשרים לגמרי. אבל הם לא יהושע. אתה קיבלת תורה מסיני והעברתי לך יהושע. מאוד קשה להישאר במשמע ולא לחשוב שתפקידך לתת עצה. עצה טובה. אני רוצה להציע להתעכב עם הכניסה לארץ שלושה ארבעה חודשים. זה יותר נכון פוליטיקלי קורקטיקלי. יא יושיעך מעצתם הטובה של המרגלים. כשהוא שלח את האנשים לדעתו, הוא עוד לא ראה אותם חוטאים. אם הוא היה רואה אותם חוטאים, הוא היה עוצר את העסק ואומר, לא הולכים. מה, הוא מסכן אותנו? הוא אבל ראה את הסכנה שקיימת בכל יום שלי בבוקר, כשאני קם וצריך להחליט האם אני אוחז בכתר של הנשמע. או גם אני בא עם ליצות. טובות. היה יהודי גדול 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 בירושלים, הרב דושינסקי, זכר צדיק לברכה, יש לו ספר על תהילים, שנקרא תהילות השם. יש לו שם וורט, שלא תמיד אהבתי אותו, אבל הוא אדיר, אדיר. דוד המלך אומר לתהילים קי"ט, חלחלה אחזתני מרשעים עוזבי תורתך. שואל הרב דושינסקי, זכר צדיק לברכה, חלחלה, הוא היה הרב של הסבא של צבאות, שואל, חלחלה, הוא היה הרב של גלנטי, הוא שואל, חלחלה אחזתני מרשעים עוזבי תורתך, הגוי זה חידוש. דוד המלך אומר, מרשעים אומר, הוא. אומר הרב דושינסקי, אתם יודעים, המילה לעזוב במקרא, לפעמים תולים, ולפעמים לעזור. דוד המלך מתכוון, חלחלה אחזתני מרשעים שבאים לעזור לך עם התורה. חלחלה אחזתני מרשעים עוזבי, כי הם ממש עוזרי. Thank you very much. באמת, יישר כוח, אנחנו מאוד מעריכים את זה. פוסקוק. אתה לא רוצה שאני אמן? אתה לא רוצה שאני אפעיל את כל הכוחות? כל הכוחות שלך. וכל עוד לא יופעל גרם סברות. וכל עוד לא יופעל גרם שיגיד איפך מסתברה. זה עוד לא תורה נשמע. אבל אם אתה תצליח להגיד את כל הסברות בעולם, כדעת שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה יהושע. האם אתה תצליח להידבק בדעתו של משה? שלח לך, לדעתך. הדבר לא יענה. מי שיעבור על הפרשה הזאת כולה, זה לא פרשה על סיפור המרגלים. זה פרשה על היום בבוקר. זה פרשה שלנו. ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל בדרך הטבע. ומתי זה היה יותר מהיום? ודאי שהוא שם לנו ונותן לנו את כל המתנות שהוא נותן לנו כדי שנפעל בדרך הטבע. ודאי. אבל ככל שהוא יותר נותן לנו את האפשרות לפעול בדרך הטבע, ככה ניסיון להיות דבוק במשה גדול יותר. כלב לא השתיק את העם ואמר להם, חבר'ה, עובדים עליכם, תמיד יש לנו כוח. את זה אמרו במחילה המעפילים. בעוד כמה פסוקים. ומה שהם אמרו זה שזה לא משנה אם זה עם משה או בלי משה, אפשר להלכות. הם לא רק אמרו אפשר בלי ארון ברית השם, הם אמרו אפשר בלי משה. וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב הכהנים. והם היו גדולי עולם. והם השכימו בבוקר ויהינו לעלות ההרה אל ראש ההר. והם הלכו להיעקב. והם הלכו על מסירות נפש. כמו שאומר להם, והיא לא תצלח. כי אין דבר סובייקטיבי יותר ממחשבתי האובייקטיבית. לא נוצר דבר יותר סובייקטיבי. ורק קפסולה משה. את הכל. אתם מבינים מה קוראים בפרשה שלך? כי הפרשה מבקשת לדעת אם אתה יכול להיות שליח. אם אתה יכול להיות שליח, אז אתה גם יכול לכבוש את הארץ. ואם הפרשה אמרה שלך לך, בפעם היחידה, היא אמרה, משה נמלך בשכינה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, הפעם זה צריך לבוא בדעתך את דעתם. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה צודק, וחייבים לתת להם להמשיך לטעות. חייהם, שהם טועים, שיטעו, עד שהם יגיעו לשלימות הזאת, של שלח לך. ויהס כלב בטח. אתם יודעים מי היה כלב? בן יפונה. כלב הוא מי שהצליח להשתתח על קברי אבות, להפעיל את כל הכוחות, את כל החשיבה, להישאר בפוקוס בעוד 45 שנה, כשהוא יהיה בן 85, ולהגיד בן 85 שנה המוכירים. למלחמה, ולצאת, ולבוא. אני חי. יהושע וכלב כתוב בפסוק, חיו מן האנשים התרים את הארץ. אומרים שהשכל הוא קר, הלב הוא חם. זה לא נכון. ודאי שהלב חם. ודאי שהשכל פועל באופן קר. אבל השכל צריך להיות הכלי שדרכו אתה מגיע לעבודת השם. כתוב ברמב"ם, וזה אני עומד, במצוות עשה ה', אנחנו מביאים ספר המצוות פה בתחילת היום כל פעם. היא מצוות התפילה לעובדו בכל לבבכם, אומר הרמב"ם, זוהי עבודה שבלב, הווה אומר זו תפילה. ולכן הוא מונה את התפילה כמצוות עשה. ואז פתאום הרמב״ם נעצר, כאילו בלי קשר לכלום, ואומר, ובמשנתו של רבי אליעזר, כתוב, תשמעו טוב, ולעובדו בכל לבבכם זה התלמוד. מצוות עשה ה', ספר המצוות ברמב״ם. עשה חלוקה. אלא אם כן הוא לדעתו של משה. שני הכתרים של המלאכים הם על היכולת להיות שליח ששלח. התורה היא נצחית, והמבחן של הפרשה הוא כל כך דומה. איך אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה פה מועד ב', מועד ג', שלח לך. אני לא הולך לבדך. אנחנו נצטרך את הנשמה הזאת. עד שנצליח. גם בנעשה, גם... גם במשמע. לעבוד את השם. לכל לבבכם. שנזכה בעזרת השם.